חבר הכנסת שמחה רוטמן, איש הציונות הדתית, שלום ערב טוב, מה שלומך?
שלום וברכה.
ממה שאתה מבין, יש באמת הסכם כמעט סופי, לקראת חתימה, יש כל מיני דיווחים כאלה, מה נכון ומה לא?
ממה שאני מבין, כדאי לחכות ולהתייחס להסכם, תראו אותו, מה שנקרא.
אז אנחנו עושים את זה כבר 3 שבועות.
נכון, אז בשביל זה אנשים חכמים, אני לא יודע ממך, אבל ממני בוודאי, קבעו בחוק שיש פרק זמן לטובת מסע ומתן קואליציוני, מתוך הם קבעו את זה לא סתם, כי הם יודעים שלעשות מסע ומתן קואליציוני זה אחד המסעים ומתנים המורחבים ביותר שיש במערכת הפוליטית, הוא מסע ומתן שמערב בתוכו הרבה מאוד גורמים והרבה מאוד רצונות והרבה מאוד ערכים והרבה מאוד אידיאלים והרבה מאוד גם דרישות שלפעמים מתנגשות, ולכן זה מסע ומתן מורכב שלוקח את הזמן שלו, ואני מקווה שהוא יסתיים במהרה, ואני שמח שהמסע ומתן עלה על מסלול פרודוקטיבי, ולכן גם יכול להיות שהוא יסתיים עד לפני הזמן, אבל לא, לא צריך,
עזוב רגע, בוא נעזוב רגע את התיקים ורוטציות ומה יקבלו ולא יקבלו, בוא נדבר רגע על עקרונות, מה נקרא לזה רשימת העקרונות או הדרישות שהם עקרוניים, שהם כדי להשפיע כלים ויכולת להשפיע על הדברים החשובים לכם בציונות הדתית, יש לך בטח איזה רשימה כזו?
תראה, מה שמעניין אותנו וחשוב לנו, דיברנו על זה גם לאורך מערכת הבחירות, גם מאז, אנחנו מכירים ויודעים שבסוגיית הוודאי שאני שעסקתי בתחום מערכת המשפט, יש לנו גם רשימה של בעיות שקיימות היום במערכת שדורשות פתרון, וגם את הפתרונות הרצויים, אנחנו דיברנו אותם, הצגנו אותם בהרחבה, גם בנוגע למה שקורה ביהודה ושומרון, במאבק על שטחי C ובהתיישבות הצעירה ועוד, גם בנושא של הזהות היהודית של המדינה, אנחנו הצגנו את כל הדברים, גם לציבור, גם מדברים עליהם כל הזמן, ואנחנו כמובן מנסים לייצר, אגב, חלק מהדברים, לשמחתי אני יכול לומר, בוודאי בתחום של מערכת המשפט, שהוא התחום, כמו שאמרתי, סוג של הבייבי שלי, בתחום הזה אני מאוד שמחתי, שחלקים גדולים מאוד מאותה תוכנית חוק וצדק שהצגנו לפני הבחירות, מקובלים בוודאי ברמה העקרונית על כל מרכיבי הקואליציה, ויכולים להיות הבדלים או דיונים לגבי פרטים או לגבי עיתוי או מה יתבצע ביום הראשון, מה יתבצע ביום האחרון, מה ייקח תהליכים יותר ארוכים ויותר מורכבים, אבל בסופו של דבר אני מאוד שמח שברוב הנושאים הללו יש תמימות דעים.
ובגלל אותה תמימות דעים אתה אומר לא דרשנו את תיק המשפטים, כי גם שר מהליכוד אם הוא יהיה שר משפטים הוא יוכל עדיין להוביל את אותם מהליכים.
אני יכול להגיד לך שכרגע לפחות לפי הפרסומים, אני כמובן לא מכיר את חלוקת התיקים.
פרסומים זרים, הכל זה על פי מקורות זרים.
אבל נכון, אז כמובן שלפעמים בלפי הפרסומים, אם מדברים על זה שיריב לוין יהיה שר משפטים, שזה השם שעלה בפרסומים שקראתי בדיוק כאחד האחרוני האזרחים, אני לא מגלה פה איזה מידע מתוך החדר, אז בוודאי שמוביל את המאבק בנוגע למערכת המשפט כבר שנים רבות, הרבה לפני שאני חבר כנסת, ואני מאוד מאוד מקווה שבתפקיד שבו אני אהיה, נוכל לפעול יחד לתיקון המערכת. זה ודאי,
עד כמה יש לוועדת חוקה באמת?
הסיפור ש מנסים לספר כל מיני גורמים וחלקם דורשי שלומה של הקואליציה וחלקם חושבים שהם דורשי שלומה של הקואליציה אבל הם לא באמת, זה שיש פה מתחים ומריבות וזה, בסופו של דבר הדיונים הם ברמה מאוד מאוד מתקדמת דווקא בגלל נקודות הדמיון. אתה יודע שאם כשמקימים קואליציה, זה מה שקרה בקואליציה הקודמת, בקואליציה הקודמת היו פערים אדירים בין הצדדים, הם ידעו שהם לא יכולים לגשר עליהם, אז מה הם עשו? הם ניסו לחלק, לייצר נחלות. אתה לא תגרע, משרד האוצר יהיה אצלי, וגם ועדת הכספים, וגם ניסו לייצר נחלות שאף אחד לא נוגע אחד בשני. כמובן שזה לא עובד, כי ממשלה לא יכולה לעבוד ככה. ודווקא בקואליציה של אנשי, הרבה יותר קרובה זו לזו, המפלגות הרבה יותר קרובות אלו לאלו מבחינה אידיאולוגית. אז כן צריך לדעת ולצפות איזה חילוקי דעות כן יהיו, וכן יעלו על הפרק, ואפשר לצפות את זה, כי אנחנו בגדול יודעים את נקודות ההסכמה ונקודות המחלוקת, ולנסות ככל הניתן לצמצם את המשברים הקואליציונים הפוטנציאליים.
אוקיי.
ואת זה עושים באמצעות מסע ומתן יסודי.
תגיד, כיושב ראש ועדת חוקה עתידי, אתה רואה בוועדה הזו באמת מקום שבו אפשר לשנות סדרי בראשית במערכת המשפט? או שזה בסוף, אתה יודע, גם כן עניין קואליציוני, אם יש רוב יהיה, ואם אין, אז זה לא רלוונטי.
תמיד, תמיד צריך שיהיה רוב, ולכן גם חלק מהדברים צריכים להיות גם מעוגנים וגם מוסכמים כבר בהסכם הקואליציוני, כדי לוודא שלא יתחילו לגביהם ויכוחים. אבל, אבל בוודאי, בוודאי שבתפקיד, ואני, גם אותו אני מאוד מאוד מקווה, בהקשר הזה שהפרסומים נכונים, אני לא יודע מה יהיה בסופו של דבר, הכל לפי מקור הדברים בוודאי. גם בתפקיד של יושב ראש ועדת חוקה, אפשר בהחלט, ולא רק אפשר, זה אולי התפקיד הכי משמעותי לשאלה איך ייראו החוקים, חלקם הגדול, חוקי יסוד, שצריכים בשביל לקדם את הרפורמות במערכת המשפט, שאני...
כי אם מדברים על למשל פסקת ההתגברות, היא תגיע ודאי לוועדת החוקה, שם יתנהל הדיון, שם יהיו המתחים, שם יהיו הניסוחים, מה זאת בדיוק פסקת ההתגברות, מה היא כוללת ומה לא ובאיזה רוב, וכולי וכולי, אלו דברים דרמטיים שהם מתנהלים בעצם בתוך ועדה, יש לך דעה מגובשת לגבי הנושאים האלה, נכון?
א', יש לי דעה מגובשת, לגבי, בוודאי לגבי העקרונות, לגבי הפרטים יש הרבה מאוד פתרונות אפשריים, אגב, בדרך, שוב, כשיש רצון טוב ונכונות לפעול בשיתוף פעולה, אפשר לגבש הסכמות, אפשר להגיע לפשרות ולרצונות, שוב, כאשר המטרה המשותפת ברורה, כאשר בנושא, הבאת את הדוגמה של פסקת ההתגברות, כאשר ברור שהשורה התחתונה צריכה להיות שהציבור בוחר כנסת ובוחר את נבחריו כדי שהם יחוקקו, ולא כדי ששופטים ימחקו וישתייחסו לחקיקה של הכנסת כטיוטה ראשונה לפסק הדין שלהם. אז כאשר זה הדבר הזה והעיקרון הזה ברור, איך מגיעים לעיקרון הזה? יש הרבה דרכים, יש את הכיוונים שאני הצגתי, אגב הצגתי לאורך השנים גם כיוונים שונים, כי אני באמת חושב שיש פתרונות מגוונים לבעיה הזאת.
ואפשר, אגב, הרבה מאוד דברים שבגץ התערב בהם, שהם לכאורה דברים שקשורים ונוגעים לקבלת החלטות בכנסת, אלו דברים שהכנסת פשוט לא חוקקה. סחבה רגליים, הרבה מאוד תחומים.
זאת טענה שתומכי האקטיביזם השיפוטי חוזרים עליה שוב ושוב, היא פשוט לא נכונה, ואני חושב שהדוגמה הטובה ביותר שמראה כמה היא לא נכונה זה חוק הגיוס. אני רוצה להזכיר לכם שכנסת ישראל מצאה לא פתרון.
אבל מנגד יש גם את חוק הגיור, ומנגד יש חוקים נוספים.
אבל גם בחוק הגיור, ההחלטה, הרבה פעמים חושבים שההחלטה שלא להחליט היא לא החלטה. ההחלטה לא להחליט היא להשאיר את המצב בסטטוס קוו. ויש בית משפט ששוחק שוב ושוב את הסטטוס קוו, אבל דווקא הדוגמה של הגיור, שם בית המשפט לא ביטל חוק, בחלק מהמקרים כן, בחלק מהמקרים הוא פרש חוק בצורה מנוגדת מאוד ללשונו וכוונתו, אבל בחוק הגיוס בוודאי, חוקי המסתננים בוודאי, מדובר, אנחנו מדברים מבין ביטולי החוקים שמדברים עליהם, שבעה ביטולי חוקים, זה סוגי, זה ארבעה של חוקי ההסתננות ושלושה של חוקי הגיוס, מדובר בחקיקה שלא רק שהכנסת אמרה מה היא רוצה, היא אמרה שלוש פעמים שונות את מה שהיא רוצה, וכל פעם בית המשפט פסל את הפתרון של הכנסת. אז לבוא ולהגיד בית המשפט מתערב כשהכנסת שותקת או כשהכנסת לא מחוקקת, זה פשוט פייק ניוז. זו טענה שטוענים אותה חסידי האקטיביזם השיפוטי, שעקב טוענים כל הזמן טענות, כל הזמן הם טוענים טענות סותרות. הם באים ואומרים לך מצד אחד, בכלל לא צריך, בגץ בקושי מבטל חוקים. אם בגץ בקושי מבטל חוקים, אז מה אכפת לכם? אז זאת הפעם ב-500 שנה שהוא רוצה לבטל חוק, אז הוא לא יוכל לעשות, אז מה קרה? אז התשובה היא שהיא מדובר בבלוף. זה ידוע שבגץ לא רק שהוא מבטל, בגץ לא ביטל 22 חוקים, בגץ ביטל מאות ואלפי חוקים, כי הרבה מאוד חוקים שהכנסת רצתה לחוקק, ושהממשלה רצתה לחוקק, כבר מתו על שולחן על האובניים, עוד לפני שהם נולדו, כבר הרגו אותם, בגלל האמירה שבגץ לא ירשה לחוקק אותם.
תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מאוד מאוד דרמטי, בלי קשר, כי התפקיד הזה קיבל עוז ותעצומות בשנים האחרונות. משל היה איזשהו בגץ עליון עצמאי שמקבל החלטות וסמכויות, שהמילה יועץ המשפטי כמעט לא רלוונטית.
נכון, ובמידה מסוימת אפילו, ובמידה מסוימת אפילו יותר חזק מבגץ, אני רוצה להפנות אותך לרעיון שעשה השופט בדימוס מני מזוז, אחרי פרישתו, הוא אמר שהוא היה מתוסכל, הוא עזב את תפקיד בית המשפט העליון לפני זמנו, כי כשהוא היה יועץ המשפטי הוא היה הרבה
יותר
משפיע. נכון, וגם שם הוא חרג מתפקידו ומסמכותו, גם בבית המשפט העליון וגם בתור יועץ.
איך צריך לראות את התפקיד הזה? מה צריך לעשות? לפצל אותו? זאת ההצעה הנכונה?
אנחנו הצגנו הצגנו כמובן בתוכנית שלנו חוק וצדק, דיברנו על הצורך לפצל את התפקיד. גם פה מדובר ברפורמות שוודאי זה דוגמה למשל לרפורמה שהיא מאוד 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 מקיפה. היא דורשת הרבה מאוד עבודה יסודית של, גם של חקיקה, גם עבודה פנים ממשלתית, גם בכנסת, גם בממשלה. יהיה הרבה מה לעשות סביב הנושא הזה, אבל העקרונות הבסיסיים גם פה מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד מוסכמים. אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שיהיה לנו סיטואציה שבה הזכות שמוקנית לכל רוצח או אנס לייצוג משפטי לא קיימת לממשלת ישראל. היום לממשלת ישראל כופים עליה כאילו הייתה פסולת דין, כאילו הייתה ילד שלא יודע לדאוג לענייניו. כופים עליה ייעוץ משפטי, כופים עליה ייצוג משפטי, ואומרים אתם, היועץ המשפטי הוא יחליט מה עמדתכם המשפטית, מה יוצג בבית משפט, מה לא יוצג. לוקחים פלסטר גדול ושמים על הפה של הממשלה ושל שריה.
זה לא תפקיד שהאדם עושה אותו פרסונלית, שתלוי מי נושא בו?
יותר מזה שזה לא כתוב בשום חוק, זה מנוגד לחוק. יותר מזה שזה מנוגד לחוק, היו ועדות של מומחים שדנו בנושא, והחליטו אחרת, ובכל זאת בא בג"ץ ובא היועץ המשפטי לממשלה, וניחסו לעצמם את הסמכויות האלו. הדבר הזה דורש ודאי תיקון ורפורמה.
אז אני שואל, חבר הכנסת רוטמן, זה לא תפקיד שהאדם שמתמנה לתפקיד, הוא עושה את התפקיד? זה לא משהו פרסונלי שאתה רואה יועץ משפטי כזה וכזה ואחר?
בוודאי שאם ממנים לתפקיד, אבל אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני פעם אמרתי באחת ההזדמנויות, עוד לפני, הרבה לפני שהייתי חבר כנסת, שגם אם היו ממנים אותי, או כל אדם מה שמכונה מהמחנה השמרני, לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הגדרת התפקיד כפי שהיום, שוב, שהוא לא מוגדר בחוק, אלא לפי פסיקות בג"ץ, היה מכריח אותי התפקיד לייצר לעצמי את הכוח הזה, ואנחנו יודעים שהכוח משחית, הכוח המוחלט משחית באופן מוחלט. כאשר אתה מייצר משרה שבהגדרתה יש לה כוח מוחלט ביד, כל מי שנכנס לשם יש לו שעון חול מעל הראש עד הרגע שבו זה יעלה לו לראש, עד הרגע שבו הוא יתרגל שהמילה שלו היא החוק העליון במדינת ישראל, וזה כוח שאסור שיהיה בידיים של אף אדם.
אוקיי, נחתום בשאלה האחרונה ככה, ואולי גם עם תשובה קצרה. חלק מהדרישות שלכם זה רב ציוני דתי כרב ראשי לישראל?
כאמור, אני לא עוסק בדרישות קואליציוניות, מטוב ועד רע, אבל גם פה, כמו שאתה אמרת, יש פרסומים זרים. ובוודאי שהדרישה לרב ציוני דתי היא דרישה מאוד חשובה.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה, ערב טוב ולהתראות.
תודה רבה.